השיעור היום מוקדש לזכותה של רינת בת מלכה, ללידה קלה, בריאה ושמחה בעזרת השם, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, אנחנו לומדים בדף פ"ו במסכת פסחים, נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם את הפרק בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני אכילת הפסח, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בהאם גג של מקום נחשב כמו המקום עצמו, עוד שנייה נראה לגבי מה זה. בחלק השני נראה האם יש איסור לחבורה שאוכלת את הפסח להתפצל לשתי חבורות או לשני מקומות. אז החלק הראשון לגבי הגג של מקום, הוא מובא כתגובה למשנה, עוד מעט נראה למה, נתחיל קודם בגמרא, וזה שאומר רב, גג של מקום לא נחשב חלק מהמקום. לגבי מה הוא אומר את זה? די לגבי הכל. כלומר, גם לגבי דברים שצריך לאכול בתוך ירושלים, אז צריך לאכול אותם בקומת הקרקע, ולא בעליית הגג או על הגג, זה לא נחשב ירושלים. כמובן, אותו דבר לגבי אכילת הפסח בירושלים, וגם אותו דבר לגבי אכילת הפסח בתוך בית, שצריך לאכול אותו דווקא בקומת הקרקע, ולא על הגג של הבית. ואותו דבר, אם כהנים למשל אוכלים את הבשר של החטאת בתוך העזרה, הם צריכים לאכול אותו על קומת הקרקע של העזרה, ולא בכל מיני חדרים שהיו בקומה שנייה או על הגגות. בקיצור, הגג של מקום לא נחשב חלק מהמקום. זו אמירה של רב, ועכשיו נראה על זה חמש קושיות ואת כולם נתרץ. הקושייה הראשונה זה מדברי רב עצמו, שאומר בשם רבי חייא, כזית פסחא, כלומר כזית פסח והלילה, כלומר ההלל, שאומרים תוך כדי אכילת הפסח, פקע איגרא, הגג היה נשבר, ולכאורה הכוונה היא שהיו לפעמים חבורות כאלה גדולות שאוכלים את הפסח ביחד, שכל אחד קיבל רק כזית, והם היו גם אוכלים וגם אומרים את ההלל על הגג, עד כדי שהגג כמעט היה נשבר. ומה אנחנו רואים כאן? שהם היו אוכלים את הפסח על הגג. אז איך רב אמר שהגג לא נחשב? עונה הגמרא, לא הבנת. את הפסח עצמו הם היו אוכלים בתוך הבית. אחרי שהם סיימו, הם היו עולים לגג בשביל לומר את הלל. יש שם יותר מקום, יותר אוויר, אבל את הפסח אוכלים בבית. זו הקושייה הראשונה והתירוץ. הגמרא מנסה לדחות התירוץ מאוד משהו שרב אמר, שהוא פירש את המשנה שאומרת ואין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שאסור לצאת ממקום למקום, אז איך יכול להיות שהם יצאו אל הגג בשביל לומר את הלל? ועונה הגמרא, אסור לצאת ממקום למקום תוך כדי אכילת הפסח, כי יש חשש אם תלך אל השכנים, אולי תיקח גם מהם איזה ביס מהפסח, וזה אסור, כמו שנראה בחלק השני, כי צריך לאכול את הפסח בבית אחד. אבל אחרי האכילה, מותר לעלות לגג, אין שום בעיה. ועד כאן כאמור, הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה מברייתא בשורה החמישית בעמוד א', וזה שהברייתא מתארת שמעל קודש הקודשים הייתה עליית גג, והיא אומרת שגם עליית הגג היא קדושה ומשמע שאולי אפילו יותר מקודש הקודשים עצמו, כי לקודש הקודשים הכהן הגדול נכנס פעם בשנה, לעליית הגג עקרונית לא נכנסו אף פעם, אלא רק פעם בשמיטה או פעם ביובל בשביל לבדוק אם צריך לשפץ משהו, אז אנחנו רואים שגם העלייה קדושה. אז איך רב אמר שרק קומת הקרקע נחשבת? עונה הגמרא, אל תקשה עליי מעליות של ההיכל ושל קודש קודשים. לזה דוד קיבל נבואה מיוחדת, כמו שכתוב בדברי הימים, ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליותיו וכולי, ואחרי כמה פסוקים כתוב, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל כל מלאכות התבנית. אז זו הייתה נבואה מיוחדת שבעליות של ההיכל, כלומר הקודש וקודש הקודשים, יש קדושה מיוחדת. זה לא קשה על רב, הוא דיבר על העזרה ועל ירושלים. קושייה שלישית זה ממשנה במסכת עבודה זרה שמדברת על לשכות שונות, כלומר חדרים שבנויים על הגבול בין העזרה לבין הר הבית. המשנה מכנה את הר הבית חול, והשאלה היא האם לחדרים אלו ולגגות של החדרים אלו יש קדושה של העזרה או שהם נחשבים כמו הר הבית. ועל זה אומרת המשנה שהתוך של החדר הוא תלוי בפתח של החדר. אם הוא פתוח לעזרה יש בו קדושה של עזרה, אפילו שהשטח של החדר עצמו נמצא מחוץ לגבול העזרה בהר הבית, ולהפך אם הוא פתוח להר הבית אפילו שהשטח עצמו נמצא בעזרה, בכל זאת הוא נחשב הר הבית. זה לגבי תוך החדר. אבל לגבי גג החדר, כאן זה לא תלוי בפתח, אלא זה תלוי פשוט באיזה שטח זה נמצא. ולכן נשקה שנמצאת בשטח העזרה, הגג שלה נחשב כמו עזרה. אז מה אנחנו רואים? שהגג קדוש כמו עזרה. קושייה נגד רב. זו הקושייה השלישית. ועונה הגמרא, כאן מדובר בלשכות שהגג שלהם הם באותו מפלס עם הרצפה של העזרה. איך זה יכול להיות? כי צריך לזכור שהר הבית הוא הר, כלומר זה מדרון, וממילא יכול להיות שיש חדר שבונים אותו בקצה העזרה או מחוץ לעזרה שהוא טיפה במורד המדרון, כך שיוצא שהגג שלו הוא באותו מפלס עם העזרה. ועל זה אמרה המשנה שאם הגג של אותה לשכה בתוך העזרה, זה נחשב חלק מקדושת העזרה, כי זה לא נחשב עליית גג, אלא זה ממש המשך של אותה רצפה. זו הקושייה השלישית והתירוץ, ועם זה נשאר, אבל בסוגריים הגמרא מקשה, לפי מה שאמרנו עכשיו, שמדובר בחדרים כאלה, שהם נמוכים מהעזרה, כך שהגג שלהם באותו גובה של העזרה, אז במקרה שבו הפתח של הלשכה אל תוך העזרה, שאמרנו שאז החדר עצמו קדוש, למה הוא קדוש? הרי הגג של החדר הוא בגובה העזרה, זה אומר שהחדר עצמו הוא מתחת לגובה העזרה, כלומר הוא בעצם מכילה, ויש לנו כלל שמכילות לא נתקדשו, כלומר מה שמתחת לגובה הקרקע לא קדוש, עונה הגמרא, לא נכון. מה שאמרנו שמכילות לא נתקדשו, זה דווקא מכילות כאלו שאומנם הן הולכות מתחת לעזרה או אפילו מתחת להיכל, אבל הפתח שלהם הוא מחוץ לעזרה, אז הן לא קדושות. אבל אם הפתח הוא בתוך העזרה, אז החדר קדוש גם כשהוא מתחת לפני הקרקע, ועד כאן כאמור הקושייה השלישית והתירוץ. הקושייה הרביעית זה מברייתא ששם אומר רבי יהודה במפורש שהגג של ההיכל הוא קדוש, וכאן אי אפשר לתרץ כמו בקושייה השנייה שההיכל זה נבואה מיוחדת של דוד, אי אפשר לקשות מההיכל, זה לא נכון, כי מה שאי אפשר לקשות מההיכל זה דווקא לגבי העליות, כלומר קומות נוספות, זה מה שמוזכר שם בפסוק. הגג לא מוזכר שם, לכן לגבי הגג אין איזשהו דין מיוחד, ולכן אם הגג של ההיכל קדוש, זה קשה על רב שאמר שגגות לא קדושות. זו הקושייה הרביעית, אבל מיד אומרת הגמרא, ברור שרבי יהודה לא באמת התכוון שהגג קדוש, כי מיד בהמשך אותה ברייתא כתוב במפורש שהגג של ההיכל לא קדוש ולכן אי אפשר לשחוט שם ואי אפשר לאכול שם קודשי קודשים, אלא מה שרבי יהודה התכוון זה שיש בו איזושהי קדושה מסוימת. לגבי מה? לגבי שאפשר להחסן שם את כלי הקודש. עכשיו התוספות מדגישים, זה לא שצריך להחסן את כלי הקודש דווקא במקום קדוש, אבל זה ראוי לעשות את זה, כי בכל זאת הם קדושים, והגג אומנם לא קדוש במובן הרשמי של המילה, אבל יש בו עדיין איזושהי קדושה ואפשר להחסן שם את כלי הקודש. זו הקושייה הרביעית והתירוץ, ובסוגריים הגמרא מביאה משנה בכלים ששם אנחנו רואים דוגמה לזה שמאחסנים כלי קודש למעלה, אמנם שם לא מדובר על הגג אלא על עליית הגג, שעל זה כבר אמרנו מקודם שיש נבואה מיוחדת שזה כן קדוש, וגם שם לא מדובר על כלי קודש של המזבח, אלא משהו קצת פחות קדוש. בכל אופן זה רק דוגמה לזה שהיו משתמשים בעליות הגג, וממילא מן הסתם גם בגגות עצמם, לאחסון כלי קודש. ומה הדוגמה? הדוגמה היא שמעל השער המזרחי של העזרה היה חדר שנקרא שושן הבירה, כנראה הפרסים רצו שנזכור מי נתן לנו לבנות את המקדש, ושם היו מאחסנים שני כלי מדידה, שזה בעצם שתי מקלות באורך של אמה, שאיתם היו מודדים הפועלים שעובדים במקדש, היו מודדים את העבודה שלהם, ובסוגריים נציין שהאמות האלו היו קצת יותר ארוכות מאמה רגילה, כלומר אם אמה רגילה זה שישה טפחים, אז אמה אחת שם הייתה שישה טפחים ועוד חצי אצבע, שבזה מדדו כשהיו עושים תיקונים של כסף וזהב, ואמה שנייה הייתה שישה טפחים ואצבע שלמה, שבזה מדדו כשעשו שיפוצים בבניין. ולמה השתמשו באמות ארוכות מהרגיל? בשביל להימנע ממעילה בטעות, כי אם למשל פועל קיבל 1,000 שקל בשביל לבנות 30 מטר, והוא בטעות יבנה טיפה פחות, יוצא שהוא מקבל כסף מההקדש על משהו שהוא לא עשה, ולכן מודדים אצלו באמה קצת יותר גדולה, וממילא כשהוא אומר שהוא עשה 30 מטר, הוא בעצם עשה קצת יותר מ-30 מטר, וכך גם אם הוא יקבל קצת יותר מדי כסף, יוצא שהוא לא קיבל יותר כסף ממה שמגיע לו. בעבודות של זהב וכסף, כאמור, עשו הבאמה קצת יותר גדולה מהרגיל, כי שם כל חצי אצבע זה הפסד משמעותי. בעבודות של בניין עשו קצת יותר, כי שם ההפסד הוא פחות משמעותי. בכל אופן, כל זה היה ממש בסוגריים, ועד כאן, כאמור, הקושייה הרביעית והתירוץ. רבי יהודה אמר שגג ההיכל קדוש, ותרצנו, הוא לא התכוון שהוא באמת קדוש, אלא רק לאחסון כלי קודש. ועכשיו אנחנו סוף סוף מגיעים למשנה שלנו, הקושייה החמישית והאחרונה. אומרת המשנה בפירוש שאם יש חומה, החלונות שבתוך החומה והחלק העליון של החומה הם נחשבים כבפנים. זה נכון לגבי החומה של ירושלים, לגבי אכילת הפסח, וזה נכון לגבי חומת העזרה. אז הנה אתה רואה שגם דבר שהוא נמצא בגובה, בין אם זה חלון, בין אם זה מעל החומה, זה נחשב, וזה בניגוד לרב שאמר שמה שלמעלה לא נחשב. זו הקושייה החמישית, אבל גם את זה הגמרא מתרצת כמו בקושייה השלישית. והיא אומרת שכאן מדובר בחומה או בחלון נמוכים בגובה הקרקע, ולכן הם נחשבים. אבל באמת, אם הם יהיו גבוהים, זה לא ייחשב. זה התירוץ, ואם זה נשאר, לגבי ירושלים אפשר להבין, כי ירושלים היא במדרון, אז אולי הכוונה היא חומה שבצד אחד שלה יש באמת צוק, אבל בצד השני יש אדמה, כך שהיא בעצם במפלס האדמה. אבל איך נבין את זה לגבי חומת העזרה, שהייתה מבדילה בין עזרת אנשים לעזרת ישראל? הרי החומה הזאת הייתה בגובה 40 אמה. איך אתה יכול לומר שמדובר שהחלונות וגג החומה היו בעצם בגובה העזרה? זה לא יכול להיות. עונה הגמרא, לגבי חלונות, אפשר פשוט לומר שמדובר בחלונות נמוכים. כמה נמוכים? מקסימום בגובה של 2.5 אמה, כי ההפרש בין עזרת ישראל לעזרת כהנים היה 2.5 אמות בגובה, וממילא חלון שהוא בגובה 2.5 אמה בעצם יהיה בגובה של עזרת הכהנים, לכן ודאי שזה נחשב. זה לגבי החלונות. אבל מה לגבי החלק העליון של החומה? זה ודאי היה באוויר. עונה הגמרא, ליד החומה הגבוהה בצד הפנימי, כלומר בצד של עזרת ישראל, הייתה חומה מאוד נמוכה בשביל לתמוך בחומה הגבוהה, ועליה המשנה התכוונה כשאמרה שהגג שלה נחשב חלק מהעזרה. אבל דבר שהוא בגובה, כמו רב, לא נחשב חלק מהעזרה או ירושלים או הבית, ובזה סיימנו את חמש הקושיות על רב, וסיימנו את החלק הראשון של השיעור, ועכשיו במשנה בעמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מדבר על האם חבורה אחת יכולה להתפצל. מה זה אומר? אז קודם כל נקדים שברור לכולם שבשביל לאכול מהפסח צריך קודם כל להימנות על הקורבן, כלומר להצטרף לחבורה מסוימת שעושה הפסח, ואז כל אחד מהחבורה הזאת יכול לאכול רק את הפסח של אותה חבורה, אז הם באמת שולחים שליח והוא שוחט, ואז הם נכנסים להם לאיזה בית ומוכלים את הקורבן רק בתוך אותו הבית, אסור להוציא מהקורבן החוצה, זה ברור לכולם, אבל בכל זאת, כמו שאמרנו, השאלה היא האם הם יכולים להתפצל. מה זה אומר להתפצל? עוד שנייה נראה. לפני שנראה את זה, בואו קודם כל נראה את הפסוקים. בפסוקים, לגבי השאלה אם אפשר להתפצל, יש לנו לכאורה סתירה. מצד אחד כתוב בשמות י"ב פסוק ז', ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יוכלו אותו בהם. יוכלו זה לשון רבים, אותו זה לשון יחיד, ומכאן הגמרא דורשת שאפילו שיש להם קורבן פסח אחד, לשון יחיד, בכל זאת הם יכולים להתפצל, לשון רבים. זה מצד אחד אפשר להתפצל. מצד שני, באותו פרק בפסוק מ"ו כתוב, בבית אחד יאכל, כלומר, אי אפשר להתפצל, צריך להיות ביחד. אז מתי אפשר להתפצל ומתי אי אפשר? לגבי זה יש מחלוקת. רבי יהודה ורבי שמעון, נאמר את זה קודם באופן כללי ואז ניכנס לפרטים. רבי יהודה אומר שלהתפצל לשתי חבורות אפשר, אבל להתפצל לשני מקומות אי אפשר. שוב, לשתי חבורות אפשר, לשני מקומות אי אפשר. רבי שמעון אומר בדיוק להפך, להתפצל לשתי חבורות אי אפשר, להתפצל לשני מקומות אפשר. שוב, לפי רבי יהודה לשתי חבורות אפשר, לשני מקומות אי אפשר, לפי רבי שמעון לשני מקומות אפשר, לשתי חבורות אי אפשר. זו המחלוקת. עכשיו בוא נבין כל דעה. אז רבי יהודה שאומר את הגמרא שזה גם המשנה שלנו, אומר שלמרות חבורה של אנשים עשתה פסח ביחד, הם יכולים להחליט להתפצל, והם יכולים לעשות את זה גם לפני האכילה, שכל קבוצה תיקח חלק מהקורבן ותלך לבית אחר, לחדר אחר, ותעשה שם את ליל הסדר בנפרד, והם יכולים גם לעשות את זה באמצע הסעודה, כלומר הם התחילו בחדר אחד, ואז באמצע הם החליטו שלא בא להם להיות ביחד, מותר להם לשים מחיצה באמצע הסעודה בין שתי קבוצות באותה חבורה. זה מותר להם, מותר להתפצל לשתי חבורות. מה אסור? אסור שני מקומות. שמה שזה אומר, שאם הם החליטו להתפצל לפני הסעודה לשני מקומות, זה בסדר. אבל אם הם התחילו את הסעודה ביחד בחדר אחד, הם לא יכולים פתאום להחליט להתפצל ושכל קבוצה תלך לחדר אחר. הם צריכים להישאר באותו מקום. לכן הכי הרבה שהם יכולים לעשות זה לשים מחיצה ביניהם, שזה אמנם מפריד אותם לשתי חבורות, אבל עדיין נשארו באותו מקום. ואומרת המשנה והברייתא שלא רק שלחבורה כחבורה אסור לעבור מקום, אלא גם לאחד מהם אסור לעבור מקום. ולכן אם יש שתי חבורות כאלו שאמנם יש להם פסח אחד והם בבית אחד, אבל מבחינתם זה כמו שתי חבורות, יש ביניהם מחיצה או אפילו רק מחיצה סמלית, כמו חם למשל, והם יושבים עם הגב אחת לשנייה, זה שתי חבורות, ולכן השמש, אם הוא משמש את שתי החבורות, הוא חייב להחליט באיזה צד הוא נמצא. אם הוא אכל בחבורה א', הוא לא יכול אחרי זה לעבור לחבורה ב', כי זה נחשב שינוי מקום, וכשהוא הולך לחבורה ב', הוא צריך לסתום את הפה טוב טוב, שכולם יראו שהוא לא אוכל, שלא יחשדו בו שהוא אוכל גם שם, זה במשנה, והברייתא מוסיפה שלא רק שאם הוא התחיל עם חבורה א', אסור לו לעבור לב', אלא גם אפילו אם הוא לקח ביס מהפסח ליד התנור, אז הוא תקוע שם, כי זה המקום שלו, ואסור לו לשנות מקום. אם החבורה שלו נחמדה, יבואו וישבו ליד דו, אבל אם לא, הוא יכול לאכול רק שם, כי כאמור, אמנם אפשר להתפצל לשתי חבורות, לפני או גם אחרי תחילת האכילה, אבל ברגע שהתחילו לאכול, אסור לשנות מקום, זו דעת רבי יהודה. רבי שמעון לעומת זאת אומר, להתפצל לשתי חבורות אסור, לא תוך כדי וגם לא לפני, אם עשיתם פסח ביחד, אין ברירה אלא להיות ביחד, אבל לשנות מקום זה דווקא מותר, ולכן לפי רבי שמעון, השמש הזה שאכל ליד התנור יכול לחזור לחבורה שלו, כי זה לא נחשב שהוא משנה חבורה, הוא רק משנה מקום, ולפי רבי שמעון מותר לשנות מקום. זו המחלוקת, ואם נחזור לרגע לפסוקים, מסבירה הגמרא למה כל אחד בחר להסביר את הפסוקים דווקא ככה, כי לפי רבי יהודה יש אם למסורת, ולפי רבי שמעון יש אם למקרא. מה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים על הפסוק בבית אחד יאכל, אז כיוון שיש ניקוד, אנחנו יודעים שצריך לקרוא את זה יאכל. זה נקרא יש אם למקרא. כלומר, יש עדיפות לאיך שקוראים את זה, יאכל. אבל אם לא היה לנו ניקוד, והיינו מסתכלים רק על המילה עצמה בלי הניקוד, אלא איך שהיא כתובה, היינו חושבים שכתוב פה בבית אחד יאכל. שלזה הגמרא קוראת יש אם למסורת. כלומר, איך שזה כתוב, ולאו דווקא איך שזה נקרא. אז רבי שמעון אומר, אני הולך לפי איך שזה נקרא, בבית אחד יאכל. כלומר, הנושא כאן זה הפסח, שהוא צריך להיות בחבורה אחת, וממילא אסור להתפצל לשתי חבורות, אבל אחרי שהתחילו בבית אחד, בחבורה אחת, זה שאדם אחד זז ממקום למקום, זה לא בעיה, על זה הפסוק לא דיבר. הוא דיבר על הפסח באופן כללי, שהוא צריך להיות בחבורה אחת. זה רבי שמעון, יש אם למקרא, בבית אחד יאכל. רבי יהודה לעומת זאת אומר, בבית אחד יאכל, כלומר הפסוק מתייחס כאן גם לאדם, האוכל, שהוא צריך להיות בבית אחד, כלומר הפסח יכול להתפצל לשתי חבורות, אבל האנשים צריכים להיות במקום אחד, לא יכולים שיהיה להם שני מקומות, לכן אם השמש אכל במקום מסוים, הוא נתקע שם כי זה המקום שלו. עד כאן תיאור המחלוקת, ובינתיים אפשר לומר שראינו שלושה שלבים, שלב ראשון ראינו הקדמה במה כולם מסכימים, שלב שני ראינו את הפסוקים, ושלב שלישי ראינו את המחלוקת ואיך לומדים את זה מהפסוק, ועכשיו שלב רביעי, בשביל להבין את זה עוד קצת, הגמרא מביאה עוד שתי נפקמינות הפוכות בין הדעות, אחת מהן אפשר לומר שראינו, הנפקמינה אחת, אם הם התחילו לאכול בחדר אחד, בחבורה אחת, ואז תוך כדי אכילה פרסו מחיצה ביניהם ומתפצלו לשתי חבורות, נפקמינה הפוכה זה מקרה הפוך, הם התחילו בשתי חבורות ואז הסירו את המחיצה ביניהם. במקרה הראשון שפרסו מחיצה ביניהם, זה לא משנה את המקומות, כל אחד עדיין יושב באותו מקום שהוא היה, זה ששמו מחיצה רק צמצם לו קצת את המקום, אבל לא שינה לו משהו, אבל זה כן פיצל אותם לשתי חבורות. וממילא לפי רבי יהודה שכל הבעיה זה שינוי מקום, אבל להתפצל לשתי חבורות מותר, אז כאן זה בסדר. לפי רבי שמעון שמותר לעבור מקום, אבל אסור להתפצל לשתי חבורות, אז כאן זה אסור. זו נפקמין הראשונה. נפקמין השנייה זה מקרה הפוך, שתי חבורות נפרדות לגמרי עם שני פסחים, שישבו באותו אולם עם מחיצה ביניהם והתחילו לאכול, שזה מותר לפי כולם, כי זה ממש שתי חבורות נפרדות לגמרי עם שני פסחים, אבל אז בא מישהו וסיר משם את המחיצה, אז מבחינת החבורות זה לא משפיע, הם היו שתי חבורות ומדיין שתי חבורות, אבל מבחינת המקום זה פתאום מוצר להם מקום חדש, כי עד עכשיו לכל חבורה היה מקום קטן, ועכשיו שסירו את המחיצה פתאום יש להם חדר שלם שלא היה לי קודם, וממילא לפי רבי יהודה שאסור לעשות מקום חדש, אז יהיה בעיה, צריך להחזיר את המחיצה. לפי רבי שמעון שמותר לעבור למקום חדש, אז זה יהיה מותר. זו הנפקמינה שגמרה מציגה, וכך גם רב כהנא הבין בפשטות שזו באמת נפקמינה, אבל רב אשי שאל אותו, מאיפה זה כזה פשוט לך? זה מה שהוא שואל, ויש שני כיוונים במפרשים, מה הוא בעצם שאל? האם הוא שאל לכולה? כלומר, אולי באמת בשני המקרים אפשר להקל, כי זה לא נחשב לא שינוי מקום ולא שינוי חבורה, או שהוא בעצם שאל לחומרה, שאולי צריך בשני המקרים להחמיר, כי זה נחשב גם שינוי מקום וגם שינוי חבורה, ובאמת יראו ברמב״ם שהוא מחמיר בשני המקרים, ועד כאן, השלב הרביעי, ראינו עוד שתי נפקמינות למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לשלב החמישי. השלב החמישי מאוד פשוט, זה שומר את המשנה, למרות שלפי רבי יהודה אסור לשנות מקום, לסובב את הראש לצד השני מהחבורה שלך, זה לא נחשב שינוי מקום. למה שתעשה את זה? אומרת המשנה, קלות שיושבות בשולחן היו עושות את זה. למה? אומרת הגמרא, כי מתביישת לאכול כשכולם רואים אותה. זהו, זה עיקר השלב החמישי. בסוגריים הגמרא מוסיפה על זה עוד קצת, מסופר על רב הונא ברי דרב נתן שהוא התארח והגישו לו יין והוא לא הסתובב לצד השני כשהוא שתה, והוא הסביר שהוא מוכח ממשנה שלנו שרק לקלות זה בושה לשתות לפני אנשים, לא לגברים. ואגב, מסופר גם שהוא שתה את הכוס לא בלגימה אחת אלא בשתי לגימות, למרות שזה הכמות של רביעית, וכמות של רביעית אפשר בלגימה אחת, והוא הסביר כי כתוב בברייתא שמי ששותה בלגימה אחת זה נחשב גרגרן, ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי הוא שתה כן בלגימה אחת, והוא הסביר כי מה שאמרנו שנחשב גרגרן זה רק בכמות של רביעית, ורק ביין לא מתוק, ורק לאדם שהוא לא שמן במיוחד. ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי היו את שלוש הסיבות כן לשתות בלגימה אחת, כי זה גם היה כמות קטנה מרביעית, וגם יין מתוק, וגם הייתה לו קרס רחבה, ולכן לא, מותר בלגימה אחת, וזה לא נחשב גרגרן, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן השלב החמישי. שלב השישי והאחרון זה 4 שורות לפני סוף עמוד ב', וכאן יש מימרה של רבונה שבאופן מפתיע יש שני כיוונים שונים לגמרי בראשונים איך לפרש אותו. רש"י הולך על הסבר שקשור יותר לעולם של חושן משפט, התוספות והרמב״ם מסבירים את זה יותר בעולם של הלכות פסח, ואנחנו נפרש כמותם. ולפי זה מה שרבונה מתאר זה מצב מאוד נורמלי, שכשאנחנו קובעים כמה משפחות לבוא ולאכול ביחד פסח, מן הסתם לא כולם באים ביחד, יש את אלה שתמיד מגיעים בזמן, יש כאלה שתמיד מתעכבים. אומר רבונה, אם הגיע הזמן הרגיל שבו אמורים להגיע והגיעו כבר 3 אנשים, זה מספיק. הם יכולים להתחיל לאכול את הפסח, וזה שרק אחרי זה יגיעו עוד אנשים ויצטרפו אליהם, ולכאורה זה נראה כמו שתי חבורות, אומר רבונה, זה לא בעיה. לא כולם צריכים להתחיל בזמן. רבא מקביל את זה שזה בתנאי שהם הגיעו בזמן הנורמלי ולא מוקדם, ושהם שלחו שמש לחפש את השאר, זה לגבי תחילת האכילה. לגבי סוף האכילה, אומר רבונה, דבר דומה, לא כולם צריכים לסיים בזמן. יש כאלה שאוהבים לסיים את הסדר ב-10 בלילה, ויש כאלה שאוהבים ב-2 בלילה. סיימת, אכלת כזית, ואתה רוצה ללכת לישון, אתה יכול ללכת, ואתה לא צריך לדאוג שאולי יהיה להם יותר מדי פסח ולא יצליחו לגמור ואז יהיה נותר. זה לא אחריות שלך. לילה טוב. זה רבונה. לא חייבים להתחיל בזמן ולא חייבים לסיים בזמן. עכשיו, מה לגבי הכסף? הרי אלה שהתחילו מוקדם או אלה שסיימו מאוחר אוכלים יותר מאחרים. אז רבונה אומר שלא צריכים להתקזז, העיקר שכל אחד קיבל את הכזית שלו. רבינה אומר שצריכים להתקזז, אבל אומרת הגמרא, הלכה כרבונה. ועד כאן השלב השישי של החלק הזה, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק כיצד צולין, הדרן הלך כיצד צולין, נעצור כאן, נחזור למה שראינו. המשכנו היום לעסוק באכילת קורבן הפסח, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של רב, שעלייה או גג של מקום לא נחשבים כמו המקום עצמו, לכן כשאוכלים פסח בירושלים צריך לאכול אותו בקומת הקרקע, וכשאוכלים פסח בבית צריך לאכול אותו בקומת הקרקע של הבית, וכשצריכים לאכול חטאת למשל בעזרה, צריכים לאכול את זה בקומת הקרקע של העזרה. זה רב, הקשנו עליו 5 קושיות וטרצנו את כולם. הקושיה הראשונה הייתה מרב עצמו, שאמר שכשהיו אוכלים את הפסח הגג היה כמעט נשבר מרוב אנשים, משמע שאכלו על הגג, ועונה הגמרא לא אכלו על הגג, רק אמרו תעלל על הגג. קושיה השנייה מברייתא שאומרת שהעלייה של קודש הקודשים הייתה קדושה, ואומרת הגמרא נכון, אבל שם זה נבואה מיוחדת של דוד, אל תקשה משם על העזרה ועל ירושלים. קושיה שלישית משנה במעשר שני שאומרת שאם יש לשכה בתוך העזרה על הגבול, גם אם הפתח פתוח להר הבית, כיוון שהשטח בפנים, הגג קדוש, ועונה הגמרא, שם דובר בגג שהוא באותו מפלס של העזרה. וקושיה רביעית רב יהודה בפירוש אומר שגג ההיכל היה קדוש, ועונה הגמרא הוא לא התכוון באמת קדוש, אלא פשוט שמאחסנים בו כלים קדושים, במקרה הזה כלי מדידה שנועדו לבנייה. וקושיה חמישית והאחרונה זה מהמשנה שלנו שאומרת בפירוש שהחלונות בחומה והגג של החומה נחשבים כחלק מירושלים וחלק מהעזרה, ועונה הגמרא גם כאן מדובר בחומה או חלונות שהם בגובה המפלס התחתון ולכן הם קדושים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על התפצלות של חבורה, ראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה אומר שמותר לחבורה אחת להתפצל בין לפני תחילת האכילה ואפילו תוך כדי האכילה, אבל אסור להם לשנות מקום, לכן אם השמש התחיל עם חבורה אחת הוא לא יכול לאכול באחרת, ואם הוא התחיל לאכול ליד התנור הוא לא יכול להמשיך לאכול ליד החבורות, זה רבי יהודה. רבי שמעון אומר אסור להתפצל לשני חבורות, גם לא מההתחלה, אבל מותר לשנות מקום, לכן אם התחילו ביחד ואז השמש הלך ואכל קצת ליד התנור, לא נורא, זה לא נחשב שהוא התפצל מהחבורה, זה רק שינוי מקום, ושינוי מקום מותר. זו המחלוקת, ראינו שזה תלוי איך קוראים את הפסוק בבית אחד יאכל, שלפי רבי יהודה יש אם למסורת, כלומר איך שזה כתוב, ואז זה בבית אחד יאכל, כלומר הדגש פה הוא על האוכלים, על האנשים שאסור להם לשנות מקום, אבל את החבורות של הפסח אפשר לפצל. רבי שמעון לעומת זאת קורא את זה לפי אם למקרא, כלומר איך שאומרים את זה, וזה בבית אחד יאכל, ואז מתייחס לפסח, ואסור להתפצל לחבורות, אבל לשנות מקום אפשר. זו המחלוקת, ראינו לזה עוד שתי נפקמינות. א', אם התחילו לאכול בחדר אחד ביחד, ואז פרסו מחיצה באמצע אכילה, שזה בעיה רק מבחינת החבורות, לא מבחינת המיקום, לכן זה בעיה רק לרבי שמעון. ומקרה הפוך, התחילו לאכול שתי חבורות בנפרד, כל אחת עם הפסח שלה עם מחיצה ביניהם, ואז הורידו את המחיצה, שזה לא בעיה מבחינת החבורות, אבל כן בעיה מבחינת המקום, כלומר, בעיה רק לרבי יהודה. ראינו אחר כך שרבי יהודה מודה שקלה, או באמת כל אדם שרק מזיז את הראש אחורה בשביל לאכול בלי שמסתכלים עליו, זה לא נחשב שהוא שינה מקום וזה מותר. הקלה עושה את זה כי בושה לאכול בפני אנשים, וראינו קצת אגדת על זה. ודבר אחרון, לא חייבים להתחיל לאכול ביחד, ברגע שיש 3 הם יכולים להתחיל לאכול ואחרים יגיעו, וגם לא חייבים לסיים ביחד. ומבחינת כסף, רבונה אומר שכל עוד כל אחד קיבל כזית, אז גם אם המקדימים להגיע או המאחרים לצאת אכלו יותר, לא צריכים להתכזז. רבינה אומר שכן, אבל הלכה לא כמותו, כל טוב.